טוב, קודם כל, אני לא יודעת מי מכיר אותי או את דיינמיק הילד, אבל יש משהו אחד שכן באתי למכור לכם היום. יודעים מה הוא?
מקדונלד.
המבורגר. זה היה כאילו יום כזה קצת מכירתי, אז זה התרומה שלי לשבת, ובפירמידה של מסלו זה, אתם יודעים, זה הבסיסי, מזון. אז לשמחתי, כן, לשמחתי, אתם פה כי יש ארוחת צהריים, אז אני מקווה שאני אעשה את זה מהיר. אז כבר חצי שנה אני חושבת שאני עושה פושבק למיכל ולכינרת על ההרצאה הזאת, אבל כינרת בזמן שאת היית בחופשת לידה לחצה, ומצאתי את עצמי נהנית לאתגר, זה לא המקום הטבעי שלי לעמוד מול אנשים, אבל, או בכלל לייצר מצגות שהן לא מספרים ודוחות, אבל אני שמחה שזה, תהיו, זרמו איתי מה שנקרא. אז קצת עליי, אני כבר קרוב ל-20 שנה במקצוע, התחלתי בנס טכנולוגיות ישר אחרי ההתמחות, גדלתי בחברה במשך 7 שנים, הייתי VP של VP Finance בנס ישראל, משם עברתי לחברה שנקראה אז iBlaster, MediaMind, הונפקה, נמכרה, עשתה הכל, הייתי שם דירקטור of Finance, אחרי זה הייתי VP Finance ויותר מוכר CFO בחברה שנקראת Takey, זו הייתה חברה בתחום של העתק, והיא גדלה, הייתה ברשימות של כל הסטארט-אפים המצליחים, אך הסתיימה בכל ענות חלושה, ומשם הגעתי לדיינמיק הילד. קצת על החברה, מעבר לזה שאנחנו בסוף מוכרים המבורגרים, עשינו עוד כמה דברים לפני, החברה מתמחה בעצם ב... אתם יודעים למה כולם טועים? כי יש פה רק חץ אחד. החץ שהרלוונטי הוא פשוט שחוק לגמרי. אז זה סתם גילוי נאות, מה שנקרא. אז המסע של דיינמיק התחיל לפני, ב-2011, לפני 8 שנים, עומרי וליעד הם היזמים, הם בעצם באו עם רעיון לעשות פרסונליזציה לאתרי אינטרנט, לקחת את החוויה של המשתמש, שהוא כל אחד מאיתנו בעצם, בכניסה שלו לאתרי אינטרנט, ולהפוך את זה למשהו אישי, משהו מותאם לכל אחד, לג'נדר שלו, לגיל שלו, לתחומי עניין שלו. זה התחיל בעצם בתחום של פרסונליזיישן של מדיה, של עיתונות, שזה היום נראה נורא בסיסי, אבל אז זה היה די חדשני, לבוא בעצם ולתת לנו את התוכן הרלוונטי לנו, התוכן שמעניין אותנו. זה לא היה מאוד רווחי, אפרופו ROI, בעיקר בגלל העלות של הדבר הזה לחברה מבחינת אוסטין, ומהר מאוד עברו בעצם לתחום של אי-קומרס. אי-קומרס זה כל האתרי אונליין שהיום אין כמעט חברה שאין לה איזשהו אתר אונליין, וזה בעצם היה, זה היה גם היום הוורטיקל העיקרי שאנחנו עובדים בו. היו סך הכל 4 סיבובים, סיבובי השקעה, שבעצם החברה גדלה מבחינת הפיצ'רים שהיא מפתחת, מבחינת הכמויות עובדים כמובן, ובעצם ב-2018 עשינו סיבוב רביעי, זה היה הסיבוב האחרון, היינו קרוב ל-200 עובדים, ויולה נכנסו, היינו עם לקוח, בעצם הלקוח הכי גדול שלנו זה לקוח דווקא מתחום הבנקאות, שהוא נקרא סינקרוני, עם מחזור, עם ARR של $1.5 מיליון, ושם בעצם התחיל הקשר שלנו גם עם מקדונלדס, שאני ארחיב עליו אחר כך. במקביל, גארטנר בחרו אותנו בתור הלידר בתחום של הפרסונליזיישן, מה שאחרי זה גם היה ב-2019. ו-2019 בעצם היום אנחנו חברה בת של מקדונלדס עם 250 עובדים, יש סיפור נחמד מאחורי האייקון של עומרי וליעד, שזה לקוח גדול שלנו דווקא בתחום של הגיימינג, היה צריך לתת קונסנט לרכישה של מקדונלדס, ובמקום לחתום על המסמכים הלגליים, הם פשוט שלחו פוסטר ענק, שזה היה התמונה שלו, וזה היה ההסכמה שלהם. אז כמו שאמרתי, זה המיקום שלנו במפה של גארטנר, גם ב-2018 וגם ב-2019 אנחנו בפינה הימנית, זה גם כמובן מביא ביזנס, וגם כנראה שם אותנו על הרדאר מבחינת מקדונלדס. דיינמיק הילד היום, אנחנו עם 250 עובדים, 250 לקוחות, הברנדים הכי גדולים, משתדלים להוסיף כל הזמן לרשימה. אנחנו עדיין עובדים כחברה עצמאית, מקדונלד זה אחד מהפעילויות שלנו, אבל ממש לא העיקרי. מרכז פיתוח הוא בתל אביב, והוא אמור להישאר כזה. יש לנו מרכזי עסקים גדולים בברלין ובניו יורק, ואנחנו נמצאים בכל רחבי אירופה ואיפאק. מבחינת הצוות הנהלה שלנו, אז ליעד ועומרי בעצם ה-CTO וה-CEO, שניהם הקימו את החברה ב-2011. מקונדו, ה-CMO היום, הוא הצטרף לפני 4 שנים, הוא בין חברי ההנהלה הוותיקים. אני ודייוויד, דייוויד ססון, הוא עם שם מאוד מאוד ישראלי, אבל הוא אמריקאי לגמרי, אבל עם היסטוריית עבודה בחברות ישראליות, הוא היה באוטברן 4 שנים, והוא פשוט עובר מחברות ישראליות אחת לשנייה, מאוד מותאם לתרבות שלנו. הצטרפנו ביחד ב-2018, ואחרינו SVP Engineered וטל ה-VP HR. ובעצם המסע שלי בחברה הזאת התחיל באפריל 2018, אתם יכולים לחשב שזה, אני לא נמצאת שם אפילו שנתיים. ביולי 2018 כבר סגרנו את הסיבוב הרביעי עם ויולה בתור המובילים. בספטמבר 2018, שזה פחות מחצי שנה, התחלנו עם POC עם מקדונלדס. ובמרץ 2019 בעצם מקדונלד רכשה את דיינמיק הילד, אז המסע שלי עדיין ממשיך, אבל השיא שלו היה בעצם בשנה הזאת. היום של הקלוזין היה היום שהיה לי, סיימתי את הקליף, אז הייתי בדיוק שנה בחברה. אז זה היה קצר וארוך. אז איך הכל התחיל? באפריל 2018, בעצם אני הייתי במצב שהחברה שעבדתי בה נסגרה, חיפשתי עבודה בכל הערוצים הרלוונטי. אתה יוצר הקשרים עם כל האנשים שאתה מכיר ויכולים לעזור לך, ובאמת הגעתי לאחד מהחברי בורד, דרך איזה מישהי שעבדה איתי במדיאמיינד לפני. ראיתי חברה, זה המיקום שלנו הנוכחי עד לעוד שבועיים בתל אביב, הבניין של פייבר, מרכז תל אביב, חברה גלובלית, נראית מאוד מבטיחה, הקרנות העיקריות משקיעות בה, יזמים ישראלים מצליחים, מתקשרים ביניהם, זה גם די נדיר, הרבה פעמים הפאונדרים זה לא דבר שמחזיק מים. 170 עובדים, חצי מהם בישראל, בעצם היו ועדיין 5 חברות ישויות משפטיות ונמצאים בכל הגלובוס. אז לי לצ'קליסט זה ענה מאוד מאוד יפה, רציתי חברה שתהיה יותר גדולה, רציתי שה... הנהלה תשב בארץ, רציתי שזה יהיה משהו מגניב עם מוצר שאיש פייננס יכול להבין. ענה לי על כל השאלות, על כל המקומות שרציתי להגיע, אבל היו רק 4 אנשי פייננס בדבר הזה. וזה לא היו 4 אנשי פייננס כי היו המון אאוטסורס, היו 4 אנשי פייננס כי פייננס בארגון לפני זה לא נחשב בתור משהו שהוא must. והרבה פעמים בחברות סטארט-אפ אתם רואים את זה שמשתמשים באיזה חברת אאוטסורס כזאת להתחלה, נתקעים איתה, לא מתקדמים הלאה, לא מגייסים מישהו חזק מספיק כדי שיעיר את כולם ויגיד פייננס זה מאסט, פייננס לא שולט בעצם על כל החברה, ברגע שפייננס לא עובד טוב אז הכל בקנטים, אין לי שום מילה אחרת יותר טובה להגיד את זה. היו ובאו אנשי פייננס אין-האוס כל הזמן, הייתה תחלופה מאוד מאוד גדולה של אנשים, זה כן הדליק לי נורות, אבל לא מספיק. כשבאתי לרעיון ואמרתי, אני רוצה משהו קצת יותר בשל, צומח, זה הדבר הבא מבחינתי בקריירה, אמרו לי, יהיה לך הרבה יותר קשה לתקן, וזה היה הדבר הכי נכון שנאמר בזמנו, זה ה-VP HR דווקא אמרה, לא איזה מישהו פיננסי. כי בעצם לתקן דברים שמישהו אחר עשה, זה כל כך הרבה יותר קשה מאשר להקים משהו מחדש. אבל בשלב הזה, מה שעמד לטובתי זה שאנשים כבר הבינו שהכל, שצריך שם להקים, שיש המון עבודה. אז זה התמונה שמצאתי לנכון להביע את מה שחשבתי בשבוע הראשון של העבודה. זה כאילו תמונה שאני חושבת שהיא יכולה גם לשדר איזושהי אופטימיות, כי אולי אתה רואה שם את האור בקצה, אבל אני הרגשתי שאני עומדת על איזה קצה של צוק. אתם לא רואים את האופטימיות שם? כן, אז אני חושבת שכל מי שדיבר איתי בשבוע הזה, ויש פה כמה פנים חברים שלי, זוכרים כמה הייתי מזועזעת מהמקום שהגעתי אליו, ומהרמה של המערכות. אבל אולי בתוך תוכי, כי אני בן אדם די פסימי, אז אני חושבת שכן הייתה שם איזושהי אופטימיות. אז זה בעצם מה שראיתי. הגעתי באפריל, לא היה תקציב. החברה עבדה בלי תקציב, אני מזכירה לכם, זה משהו כמו 160-170 עובדים. אין כמובן שום תוכנית אסטרטגית. אין קש, אין כסף. הגעתי מחברה שסגרתי אותה וניהלתי את התזרים שלה עד הסוף ברמה יומית. ידעתי לאן הולך הכסף. פה התנהלה חברה של כמעט 200 עובדים, 5 חברות, בלי כסף, בלי שום פורקאסט, בלי שום... שום מושג לאן, מי חותם על הצ'ק ומתי, כאילו המנכ״ל היה חותם על העברות בנקאיות, אבל לא היה לו באמת יכולת. היה לפניי, אני החלפתי ממש, פיתרו אותו יומיים לפני שהגעתי, CFO אמריקאי, הצוות פייננס ישב בישראל, והיה לו בעיה באמת לשלוט, כי הוא היה יותר בכיוון של, לכאורה, בכיוון של אסטרטגיה, אבל הבסיס היה מאוד מאוד רעוע. לא מספיק, ולא בדיוק בדקו אותה, אז אחד הדברים שהיו מאוד משמעותיים והייתי צריכה להתמודד ממש בימים הראשונים, זה שהמשקיעים, החברי בורד, קיבלו כנסות מנהליים ממס הכנסה. כנסות מנהליים אתה מקבל כשאתה לא מגיש דוח אחרי הרבה זמן, אחרי שכל האורכות הגיעו. לא היה אישור פטור על ניקוי במקור, ניהול ספרים, כאילו, אני דברתי איתכם על רמה בסיסית מאוד בעייתית. אני חושבת אבל שהבעיה הכי קשה באמת הייתה הקש, כי פשוט בלי כסף אי אפשר לתפקד, וחברת סטארט-אפ מן הסתם לא מקבלת אשראים. כן היה תהליך עם סיליקון ואלי בנק לאיזשהו הלוואת גישור, שלשמחתי נסגר ממש בשבוע שבועיים הראשונים שהגעתי, ואז בעצם התחיל כבר התהליך של ראונד די. אבל החברה בעצם התנהלה בלי שום פרוסס, כל מנהל שרצה עובד פשוט היה מגדיר ל-HR מה ה-job description שהוא רוצה, והיו יוצאים לשוק ומחפשים עובדים. גדלו ככה, ברבעון הראשון גדלו באיזה 50 עובדים, זה היה משהו מטורף. כאילו, אג'ייל, בלי בקרה. הקישור שלי לאירוע הקודם. זה סתם שקף, אתם לא אמורים לקרוא, אבל זה מה שכתבתי במצגת להנהלה בשבוע הראשון. פשוט לא היה כלום, וניסיתי לתמצת את זה בכמה שורות, אבל לא היה כלום. לא תהליכים של כל אקשן, קומישן לא חתומים, ריפורטינג בעייתי, הכל, הכל, הכל היה רעוע. לשמחתי היה משהו אחד טוב, האנשים היו טובים, רק היה חסר להם הנהגה, אבל הצוות שקיבלתי היה צוות מעולה. אז כמובן ניסיתי לשים את הכל... את כל הדבר הזה, אגב, בניתי בשביל המצגת פה, כן? זה לא משהו... יצא לי לחשוב בעצם על התהליך שעברתי רק בעקבות הצ'אלנג' שכינרת הציבה לי להרצות. אז אני חושבת שהתהליך הוא ברור, קודם כל אתה מזהה גם אם אתה רוצה וגם אם אתה לא רוצה, אתה מזהה מה הבעיה, ואחרי זה אתה בעצם מתכנן מה אתה עושה ולאן אתה הולך. זה א' ב'. ובעצם מה עשיתי קודם? אז אני חושבת שקודם כל מצאתי את עצמי בשבוע הראשון בעצם עושה שיחות עם כל מה שאפשר. אם יש משהו שפייננס כאן צריכים להיות מומחים בו ואין לנו ברירה אלא להיות מומחים בו, זה תקשורת, וזה לתקשר בעצם עם כל הסטייקולדרס בארגון ומחוץ על הארגון, ולהבין איפה הפיין פוינטס ואיפה האינטרפייס שהם נתקלים בבעיות. ובעצם התחלתי קודם כל עם הצוות שלי, עם לנסות להבין איפה הקשיים ומה הבעיות, ובעצם גיליתי צוות שעובד מאוד 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 קשה מבחינת שעות, אבל כל היום מכבה שריפות. וזה כמובן משהו שלאורך זמן הוא לא סקלבילי. אחרי זה המשכתי לכל החברי ההנהלה, הראיתי לכם את ההנהלה העיקרית בחברה, אבל חוץ מזה יש כמובן עוד VPs, אנחנו משהו כמו 12 אנשים רק בצוות הנהלה, שיחות עם כל הצוותי הנהלה, להבין איפה הקשיים ואיפה הבעיות, וכמובן הסרוויס פרוביידרס שהתגלו כשותפים אמיתיים לדרך לאורך כל התקופה שלי שם, ועד היום גם הבנקים, גם הנאמן, גם ה-EY והעורכי דין, אנחנו עובדים עם HFN, לא יודעת למה בחרתי לרשום EY ולויירס, כתבתי כלויירס, אבל אנחנו עובדים עם HFN, והם מאוד שותפים נאמנים לדרך. אחרי, בעצם תוך שבועיים, עוד משהו שעמד לזכותי זה שאני ודייוויד ססון, ה-COO, הגענו בעצם ביחד, התחלנו ממש באותו שבוע, שנינו היינו מזועזעים מהמצב ושנינו נרתמנו בעצם לעשות את השינוי. עמד עוד לזכות שנינו בעצם שוויולה התחילו תהליך של דיו דיליג'נס כדי להיכנס בעצם לסיבוב, ומי שעובד עם ויולה מכיר אותם, הם לא משאירים, להבדיל מהקרנות האחרות שהיו אצלנו והיו קרנות חזקות וטובות, הם לא משאירים מקום ליד המקרה, הם, יש להם דרישות מאוד ברורות של דיווחים, הם נכנסים לניהול, הם יודעים להתנהל כמו פרייבט אקוויטי, לטוב ולרע. אז הם מאוד, הציבו מאוד יעדים ברורים, ראינו את כל אחד מהאנשי הנהלה, ביקשו לראות תוכניות, היו מאוד בפרטים של הדברים. ובעצם תוך שבועיים קיבלנו כמה החלטות משמעותיות, אחד מהם זה היה כל הנושא של של הסאס, אנחנו חברת סאס, אפילו הדאטאבייס של הדבר הזה, של ARR, ומה ה-ARR של החברה, היה משהו שהיו עליו דיונים, היה צריך לבוא ולהגדיר בעצם איזשהו מילון, מה החברה תופסת כ-ARR, איפה המקרים היוצא דופן, ובעצם להפוך את הסיילספורס לבייבל שלנו, היה מעבר עסקה כדי לראות אם היא נרשמה נכון, אם היא קוטלגה נכון, בשביל שכולם יאמינו בעצם בדאטה סורס אחד, והצלחנו לעשות את זה, וזה עובד נהדר היום. מבחינה אופרטיבית עשינו כמה דברים מאוד בסיסיים, וזה קודם כל להפסיק את ההיירינג הלא מבוקר. אחרי שיחות ודיונים כמובן בהנהלה, הגענו לאיזושהי רשימה של גיוסים מאושרים, שנכנסו גם לתקציב שבנינו מיד אחר כך, ובעצם תהליך כמובן של אישור כל משרה כזאת ויוצאים מן הכלל והכל, הפסקנו את כל הנושא של עדכוני שכר, שזה גם משהו שהיה מתנהל כמו בשוק פירות וירקות בתל אביב, הגדרנו בעצם שיהיה מהם סייקל אחד של עדכוני שכר, אין עדכוני שכר הדוק כמו שנעשה לפני זה, זה נשמע דברים מאוד בסיסיים, אבל אני כולכם בטח מבינים שחברה לא יכולה להתנהל בצורה אחרת. והתחלנו בעצם עם איזושהי תוכנית עבודה לצוות הפייננס, כדי בעצם להשלים את הפערים של כל מה שקשור לדוחות וקומפליינס. וזה בעצם מה שקרה. הצלחנו בעצם להגיע למספר, להתקטין את כל המספרים של העובדים, להפסיק עדכוני שכר, להגיע למצב שיש weekly cash flow, פורקאסט בעצם כדי לראות שאנחנו מתנהלים באמת במסגרת המזומנים שיש לנו, הייתה לנו הלוואה קטנה, חיכינו לכסף של סיבוב שגם היה בתהליך דיו דיליג'נס, אישרנו תוך שבועיים בעצם אישרנו כבר את התקציב של 2018, מאי 2018 כבר היינו מסוגלים לתת איזושהי תוכנית שלוש שנתית, עוד פעם זה היה דרישה של ויולה, אי אפשר היה להתחמק מזה, והתחלנו בעצם לדון בדוחות הכספיים של 2017 שעוד לא היו סגורים, אבל בכל מיני נושאי ביקורת, להגדיר policies, גם בתחום של קומישנים, גם בתחום של תשלומים, שזה דברים מאוד בסיסיים. ובעצם ביוני עד אוגוסט התנהל כל הדיו דיליג'נס, עם ויולה מובילים אותו, אבל היו הרבה משקיעים אחרים שהתווספו, הגדרנו KPIs עיקריים שהחברה אמורה בעצם to track, והסוף של הכנסות המנהליים לחברי בורד, אוגוסט 2018, הגשנו את הדוח המס הישראלי. וזה התמונה האופטימית שלי, יש פה כחול, אבל אין פה צהוב ותמונות של תאילנד, אבל כן הייתי בחופש באוגוסט עם המשפחה, הוא בעצם היה booked in advance לפני שהצטרפתי לדינמיקיל, הכסף היה בבנק, היה שמש, היו דקלים, הכל היה מרגיש כאילו הוא הולך לקראת רגיעה, אבל אז הצטרף אנקל סם מאמריקה. זו תמונה די מפחידה, אבל זה היה כאילו התמונה של מקדונלד. בסוף התוצאה היא טובה, כולכם יודעים, אנחנו מוכרים המבורגרים, אבל זה התחיל בתור איזושהי התקשרות סביב POC, שהם רצו בעצם לבחון אותנו, אוגוסט 2018 התחיל הקשר העיקרי איתם, בספטמבר 2018 בעצם חתמנו איתם על POC של 6 שבועות, 4 מסעדות במיאמי, ומה שהם בעצם רצו שנעשה זה נפתח להם מערכת של פרסונליזציה לבורד שלהם של הדרייב טרו. במקדונלד 70% מהשוק האמריקאי זה מק דרייב, מה שאנחנו קוראים בארץ שהוא מאוד מאוד, פה זה ממש לא משמעותי, בארצות הברית זה שוק מטורף, והתחלנו בקטנה, התחלנו במיאמי, 4 מסעדות, עשינו בעצם פיתוח, עשינו, המהנדסים מן הסתם, זה פחות החלק שלי, עשו פיתוח מסקרץ' בשביל מקדונלדס, וביטלו חופשות, עבדו מסביב לשעון, והצלחנו להגיע לתוצרים מאוד, מאוד מאוד משמעותיים. 15 לאוקטובר כבר היינו באוויר. לא היה צריך הרבה זמן שנהיה באוויר בשביל לראות בעצם את הווליו המאוד משמעותי של המוצר הזה. המוצר הזה גם ידע בעצם לקצר תורים. המק דרייב בעצם מתבסס על כמה מהר אתה מצליח לעבור ולא מתייאש בתור. האמת לא יצא לי להזמין אף פעם במק דרייב, אני לא יודעת אם לכם יצא, אני לא יודעת אם בארץ אפילו זה משהו ממוחשב. אבל כמו, לא? אבל כמו שמגיעים היום לקיוסק שיש לנו במסעדות הרגילות, אז זה עובד באותה צורה, אם יש לך תור, לפעמים אתה ממשיך הלאה, אתה לא בהכרח תעמוד בתור מאחורי מסך. אז אחד מהמטרות היה בעצם להקטין תורים, זאת אומרת, אני מציעה, אם אני עכשיו בראש אוור, אז אני מציעה ללקוח את הדברים שקל המטבח להכין בו, יכול להוציא מהר. זה גם איזשהו ערך כמובן ברבניו, כי בסוף אנחנו לא מעבדים לקוחות, אבל יש לזה עוד use case. אם עכשיו קר, אני מציעה לך קפה יחד עם ההמבורגר שלך. יש כמובן אין ספור אפשרויות פה, ומה שהצלחנו לעשות היה מאוד מאוד משמעותי, עד כדי כך שאפילו המסעדות האלה, יותר מחצי שנה היו באוויר עם הפיתוח המאוד בסיסי הזה. זה לא מה שעשינו להם אחר כך, אחר כך עשינו פרויקט הרבה הרבה יותר גדול, אבל 4 מסעדות האלה לא רצו לרדת מזה. הם ממש רצו להשאיר את זה, כי זה היה להם מאוד משמעותי בכיס. ואז בעצם התחילו כמה דברים. רגע, אני אתחיל עוד פה. בעצם התחיל פה שני דברים. ה-POC מאוד הצליח, והתחיל באיזשהו תהליך עם המחלקה הלגלית שלהם על חוזה ארוך טווח, שזה כמובן היה אמור להיות מבחינתנו לקוח מאוד מאוד משמעותי. ומצד שני התחילו מגעים של לרכישה. אבל המגעים היו מאוד מאוד עדינים, הם היו גם בלבל מאוד בכיר, גם במקדונלדס וגם אצלנו, אפילו ברמת ההנהלה היו 3 אנשים שידעו, זה הכל, וממש התנהלנו בשני ערוצים מקבילים. אני הייתי צריכה להתנהל בשני הערוצים האלה, זאת אומרת, בערוץ אחד בעצם ללוות את המנכ״ל בכל מה שקשור לרכישה ולדיונים האלה, ובערוץ השני יש מחלקת רכש שדיברו עליה קודם בהקשר אחר, שבעצם מנהלת את כל המסע הזה, יש את המחלקה הלגלית עם כל הסעיפים הלגליים שקשורים בחוזה, ובעצם עד היום של החתימה שהעסקה הזאת הוכרזה, שני הדברים האלה התנהלו במקביל. במקדונלדס זה פשוט היו מחלקות אחרות לגמרי. וב-Q4, לי היה תוכנית עבודה, כמו שהראיתי לכם קודם, של מה אנחנו הולכים לעשות ב-Q4, יש עדיין הרבה backlog של בעיות שצריך לסדר, ומצד שני אנחנו מתחילים את ההרפתקה הזאת, אין לי שום מושג לאן היא תגיע, אין לי אפילו עבר משמעותי בחברה בשביל לדעת אם היו כאלה דברים בעבר ומה ההיסטוריית הצלחה שלהם, והאמת אני זוכרת המנכ״ל מגיע אליי ממש בתחילת ספטמבר ואומר לי, יש לי הרגשה של 20% שזה הולך לקרות, ואני אומרת לו, אני לא מכירה אותך מספיק בשביל לדעת מה שוות ההרגשות שלך, אני פשוט לא יודעת, וזה אמיתי, לא היה לי שום שמץ של מושג. אבל כן ידעתי מה אני הולכת לעשות, זו הייתה תוכנית עבודה שלי ל-Q4 2018, שאם אתם מסתכלים על הרשימה הזאת, אין פה משהו אחד שהוא לא must, הכל הוא must have, אני בשלב הזה עם 5 עובדים, שזה כלום, בתוכם גם חשב שכר ומנהלת חשבונות, אפילו אם זה עובדת בחופשת לידה בחצי הריון כזה, בסוף ההריון, ואין פה שום דבר שאני יכולה לוותר עליו. והדבר היחיד שכאילו עמד בעצם בשלב הזה מול העיניים, זה כן תכננתי להחליף לנטסוויט, לעבור מהפריוריטי לנטסוויט. זה היה חלום מאוד גדול, במיוחד עם איך שהפריוריטי יושמה אצלנו. וזה בעצם היה הדבר היחיד שהיה פתוח לדיון מהבחינה הזאת, אם אפשר לוותר על זה בשביל אולי M&A שעוד שנייה נכנס לדלת. וכמובן שידעתי שאם אני נכנס עכשיו להרפתקה של due diligence, אז גם את הדוחות של 2018 אני אצטרך לסגור מהר. אני מזכירה לכם, אני בסוף 2018, 2017 עוד לא גמרנו ביקורת. אבל אם אני נכנסת ל-due diligence של 2000, של, אני אצטרך, חייבת לעשות גם את זה. אני עם מינימום סטאף, אני מנסה גם לגייס, אני, למותר לציין שלא, לא ראיתי בית, הרבה זמן. ואז בעצם היה, זה הנקודת החלטה שהייתי צריכה, שהייתי בה, בנקודה הזאת. כאילו, אני יודעת שיש אולי מאוד גדול על על מה קורה בחודשים הקרובים. אני יודעת מצד שני שאם אני נכנסת לדיו דיליג'נס וזה מצליח ואנחנו מוכרים, אז עוד שנייה אני חברה בת של חברה ציבורית, ואז מה? אני חייבת להתחיל להיות אג'ייל. שימו לב לשימוש במונחים. אני חייבת להתחיל לזוז מהר, ואני חייבת להתחיל לסגור בזמן, ואני צריכה שמערכות יהיו מערכות שיתמכו בכל התהליך הזה. אבל מצד שני, אני יודעת גם איזה הרפתקה זה להחליף מערכת, ואני יודעת כמה עבודה זה נדרש מהפייננס, ויש כמה דברים שלא משנה כמה אאוטסורס תשמש, נגיד אין לך מגבלה כספית, עדיין אתה צריך אנשים שלך שיעשו את העבודה. אם מישהו עבר את החוויה הזאת, זה אכן חוויה מעצימה וקשה. מעצימה זה מילה של כנרת. אני פה בגלל העצמה. לא, אבל אני חושבת באופן כללי, אני חושבת שכמה שהשנה הזאת הייתה מאוד מאוד קשה, היא הייתה שנה מאוד מעצימה. זה לא מילה שאני מתביישת להגיד, גם ברמה האישית וגם לצוות. בסוף החלטתי ללכת על זה. ובעצם מה שקרה בסוף 2018 ותחילת 2019, שעשינו הכל במקביל. ואני חוזרת לזה שיש לי צוות באמת מדהים. הצלחנו לאשר תקציב, ולאשר תקציב בזמן לשם שינוי, המשקיעים היו מאוד גאים בנו. לסגור את הדוחות של 2018, את הביקורת של 2018, בעצם אין משהו שהיה בתוכנית ולא קרה. ובמהלך הרבעון הראשון, לעבור דיו דיליג'נס, שבאמת היה אחת החוויות היותר קשות שאני עברתי, גם החברה עם המצב שהיא הייתה, כמו שסיפרתי לכם, היו סיטואציות שהייתי צריכה להיות בשיחות דיו דיליג'נס, ובאמת אני לא זוכרת מתי הייתי במצב נפשי כל כך מעורער, אפילו הזלתי דמעות מרוב הלחץ של השאלות שהייתי צריכה לענות עליהן. אבל זה, אני מחזיר אותי לסרוויס פרוביידר, אני חושבת שהדבר הכי חשוב שלמדתי מזה, זה איך אתה צריך את האנשים מסביבך שיעזרו לך ויתמכו בך, ולפעמים אפילו יגידו לך את הטקסט שאתה צריך להגיד בשיחות כאלה. מרץ 2019 חתמנו, אפריל 2019 מצאתי טייפו, אל תתנו אותי, ראיתי. השנים קצת התבלגנו לי, אבל 15 לאפריל סגרנו את העסקה. כמו שציינתי, היה לי שנה בחברה מאז. יש סיכוי זה? זה יעבוד? קצת על מקדונלד וה... טוב, זה יעשה אותנו פשוט, אין סיכוי? טוב, היה פה סרט מאוד נחמד שיצא בעצם ביום שהחברה, שמקדונלד הכריזה על הרכישה, שסטיב, שהוא המנכ״ל, מסביר בעצם למה הם קנו את דיינמיק יילד ומה המטרה, אז את הקטע הטכנולוגי הסברתי במילים פשוטות, אבל באופן, הם לא קנו 20 שנה. חברה, אבל אחרינו כבר קנו עוד איזה סטארט-אפ קטן, בתחום של הזיהוי קול. ישראלי? ישראלים שיושב אבל באמריקה, מיטב ידיעתי. אז זה היה סרט PR כזה מאוד מאוד נחמד שיצא, אבל הם לא יודעים מה זה. אנחנו היום ממלאים חבילת דיווח, אני לא זוכרת למי אמרתי פה בהפסקה, זה חבילת דיווח של מסעדה. אין להם בעצם משהו אחר, אז הם צריכים להמציא לנו כל מיני שורות, budget line אחרות. אבל אפרופו, מבחינת הדוחות הכספיים של מקדונלד, שהם כמובן מפורסמים, אז אתם יכולים לראות את זה שם, אם זה מעניין מישהו, ברמת הרווח הגולמי אנחנו נכנסים ל-other income, וכל השאר, כל שאר העלויות שלנו נכנסות ל-GNA. זה המיקום שלנו בדוחות הכספיים שלהם. אנחנו כמובן מזיזים להם את הקצה של הקצה של הקצה, זה לא באמת, כאילו כל חריגה תקציבית שלנו לא מזיזה להם שום דבר, שזה מדהים להיות חלק מהדבר הזה. קצת על מה אני למדתי, אז כמו שאמרתי, הצוות. צוות זה הדבר הכי חשוב בסוף, כאילו כשאתה נשאר לילות כימים, זה האנשים הכי חשובים שאתה צריך לידך. בורות זה גם כלי. אני לא חושבת שהיה לי מושג על מה אין לי מושג כשהתחלתי את ההרפתקה הזאת, וטוב שכך, כי אני לא יודעת אם הייתי יודעת, אם הייתי רוצה להיכנס לזה. אני זוכרת שתוך כדי הדיו דיליג'נס אמרתי, מספיק סטארט-אפים, לא רוצה את זה יותר. זה חוויה מעצימה. שינויים, זה מחזיר אותי לאג'ייל מקודם. אני חושבת שאם יש משהו שכבני אדם הוא לפעמים קשה לנו, אבל הוא תמיד נדרש. אני לא חושבת שאי פעם נהניתי לפטר עובד, אבל אני חושבת שתמיד אחרי שזה קורה, אתה מבין שהיית צריך לעשות את זה קודם. זה נכון גם עם סרוויס פרוביידר. היה לנו איזה ספק בגרמניה שעשה עבודה גרועה במשך שנה, הכניס אותנו לבורות וכל מה שקשור לדוחות מס ומעם, והוא היה מספיק רחוק בשביל שנתעלם מזה, וזה יצר לנו נזק מאוד גדול. את הזמן של אחרי הרכישה בילינו בהרבה ביקורות בגרמניה, והחלפנו. וגם הקטע של החליף בסוף לנטסוויט התגלה כרעיון מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד עוזר לנו היום בסגירות החודשיות ובדיווחים להנהלה. וכמובן פלנינג, אין כמו פלנינג, אבל זה בדמנו, אנחנו חייבים לתכנן. זה תמונה של הצוות שלי, וזה התמונה של הצוות שהיה ביום שהכרזה הרכישה. אתם רואים שכולם מחייכים? אז אם תנסו לצלם הרי צוות פייננס, זה מאוד נדיר למצוא את השנייה הזאת שכולם מחייכים. ניסינו לעשות את זה ביום חמישי במסיבת חברה, התמונות יצאו מזעזעות. זה כולם מחייכים, כי זה באמת היה מין הקלה גדולה לדעת שזה נגמר. הצוות קצת יותר גדול היום, אבל לצורך העניין אפריל 2019, זה האנשים שהיינו, פלוס אחת בארצות הברית שלא הגיע מן הסתם לארץ באותו רגע. אבל אף פעם, אין דקה שתראו אותנו ככה. כאילו זה הקלה. אבל הם, זה אמיתי, זה מהלב. גם אותי נורא קשה למצוא מחייכם. זהו, היום. היום אנחנו חברה בת של מקדונלדס. מקדונלדס, כמו שאמרתי, בעצם לקוח. זה מתנהל בנפרד. יש משהו כמו 30 אנשים בפיתוח שעובדים על מקדונלדס. וכל השאר בעצם מתנהל כביזנס נפרד. יש להם בעצם אינטרס שאנחנו נמשיך עם הפעילות הרגילה. לא יודעת כמה זמן זה ימשיך, אבל כרגע זה לפחות ברמת ההצהרות. הצוות שלנו, הצוות פייננס היום הוא 9 עובדים, אנחנו משתדלים לתכנן יותר ולחזור לאיזושהי שגרה, אבל יש עוד הרבה עבודה. זהו, וזה האיקון החדש שלנו. תודה רבה. מתיאבון.